היי, ברוכות הבאות לפודקאסט של נין אין סטייל. שמי טל מאור זינגרמן, העורכת הראשית של המגזין. היום יש לי פה פאנל מורחב, מעיין דנן.
היי.
עורכת המשנה של המגזין. והאורחת שלנו, האורחת המאוד מבוקשת, שהרבה מאזינות ביקשו שתגיע לפה מומחית בתחום פיזיותרפיה של רצפת הגן. לדבר על רצפת הגן, אז הנה, הגשמנו, סימנו וי גדול וכיפי, מיקה לזר ויין, שאנחנו ילדים, ילדות, מלמדים אותנו מה זה אף, פה, לשון, בטן.
בעד השברים שלא קוראים בשמם.
לא מדברים עליהם. אז אני רוצה שבאמת כל מי שמאזינה לנו, וגם אנחנו, אני ומעיין, נצא מהפרק הזה כשאנחנו קצת יותר מהודקות, וזה בכלל בלי שנכנסנו לסטטוס, אני עכשיו יוציא אותך מהארון, כי מעיין לא כותבת בפייסבוק כמוני.
עד שהפודקאסט הזה יעלה, אני כבר...
את כבר תהיה פלוס שתיים.
שלושה.
שלושה, לא להגזים. כבר תהיה פלוס שניים.
כנראה, זה מה שהרופאים אומרים.
אני ומעיין חולקות את אותו תלם. אז זהו, בואי מיקה. נתחיל מההתחלה. מה זאת רצפת הגן? מה זה האיבר הזה שאנחנו, נראה לי כל מה שאנחנו יודעות זה שצריך לכווץ אותו?
בערך.
בערך.
הרוב. בעיקרון רצפת הגן זה לא רק איבר, זה מכלול של איברים, אזור שלם, שגם מתחיל מעצמות האגן והמפרקים שיש שם, השרירים שנאחזים בעצמות והאיברים שנמצאים בתוכו. של פוחית השתן, רצפת הגן הנשית, נקרא לזה היום.
אנחנו פה, יש, גם לגברים יש רצפת הגן, ויש לה גם תפקידים משלה, ומאוד כדאי להם, שמי שעושה להם פודקאסט, יעשה להם פרק על רצפת הגן גברית.
אז רצפת הגן הנשית, האיברים שיש בה זה של פוחית השתן, על זה הרחם, ואיברי הרבייה, והרקטום. וזה בעצם המכלול שנקרא רצפת הגן.
אוקיי, שזה באמת כשמשיימים איברים בגוף, אז קצת קשה.
נכון, זה כולל את הסוגרים כמובן, את השופחה, את הנרתיק, את הפי הטבעת, וכל המערכת הזו של המפרקים, השרירים, כל התפקוד הזה קשור לרצפת הגן, ורפיון או קיבוץ יתר של משהו של השרירים, עלול לגרום לסימפטומים מסוימים באחת מהמערכות האלו.
איזה סימפטומים? בוא נתחיל ישר בהלחצות.
כן, ארדקור. סימפטומים, בדרך כלל סימפטומים הנפוצים, זה דליפות בעיקר של שתן, למרות שיש גם דליפות גזים, דליפות צואה, אבל בדרך כלל אצל נשים מדובר בדליפות שתן. צניחות של איברים, בעיקר.
זה מונח שאני שומעת אותו תמיד, ומה זה מלחיץ?
מלחיץ.
נכון?
כן.
ששומעים כל מיני, או קוראים בכל מיני קבוצות וזה, יבחינו לי צניחה של הרחם, זה ממש מלחיץ, אני מדמיינת את הרחם מצנח כזה.
לפעמים זה ככה.
ממש מלחיץ.
הכוונה בצניחה זה בעצם בגלל איזושהי חולשה של רצפת האגן, או ואו לחץ מתמשך מאוד חזק, או לחץ גדול בלידה, או מישהי שעובדת בהרמת מסעות מאוד כבדה או משהו. השרירים קשה להם לתמוך בכל האיברים, ואז יש איזה מין ירידה של אחד האיברים, כאילו השריר קשה לו לתמוך, ואז האיבר צונח לתוך הנרתיק, כאילו לרוב, יש כאלה שזה גם לרקטום, אבל אצל נשים בעיקר הכיוון הוא לתוך הנרתיק. אז חוץ מצניחות ודליפות, אז לפעמים גם עצירות, גם עצירות כמו שאנחנו מכירים אותה, או קושי בהתרוקנות של שתן עד הסוף, וזה או מה שנקרא חוסר שליטה, או קושי להתרוקן.
שזה בעיות מביכות כאלה, שגם אם אנחנו סובלות מהן, אז קשה לנו...
כך הרבה זמן עד שאנחנו פונות ל...
כן, אנחנו גם לא כל כך תמיד יודעות לשייך את זה נגיד לתחום הזה של רצפת האגן. הרבה פעמים ישר הולכים לכיוונים אחרים.
לפעמים לא יודעים שבכלל קיים תחום כזה, או שאפשר לטפל בזה, או...
בשביל זה אנחנו פה.
נכון.
וגם אם יודעים, אז זה באמת זה מסוג התחומים היותר מביכים, ופחות נעימים לדבר עליהם, ופחות נעים ללכת לרופא ולהגיד לו שאני סובלת מככה וככה וככה וככה.
ברור, יותר קל לדלק את מגרון או משהו.
נכון.
נראה לי שכאילו, גם אם את מגלה שכל מה שכל הבעיות שלך בעצם זה הפיזיותרפיה, רצפת הגן הזאת, ואת אומרת, או, מצאתי לאן אני צריכה ללכת, בגלל שזה כאילו פיזיותרפיסטית ולא רופא, אז כאילו יש איזה מחסום כזה שיותר קשה לדבר עם מישהו שהוא לא רופא. כשזה רופא, אתה יכול ללכת ולדבר איתו על הפעלולות שלך ועל כל דבר דוחה או סתם מביך ולא נעים, אבל ללכת למישהי, מה היא יודעת, מה היא לא יודעת, מה...
וגם מה היא תעשה לנו? זה נראה לי נקודה, מכאן שתנו מסתכלות עליך, זה כאילו הנקודה שנראה לי הכי מרתיעה. כי אנחנו רגילות... לבוא לגניקולוג, גניקולוגית, לשכב על הכיסא עם רגל פה, רגל שם.
שזה אין שום בעיה, כי הוא קיבל תעודת רופא וכתוב רופא על הקיר.
נכון.
אבל עכשיו אבל... לבוא לאיזה מישהי, ותכף תספרי לנו.
והוא גם שם את המפסק הזה, שבכלל...
נכון.
ואנחנו זה... בסדר עם, סוג של בסדר עם זה.
כן, זה איזה כאילו בנורמה, שבאים, פותחים, כמו באיזה מוסך, ואז הולכים באמת לאשת מקצוע, פיזיותרפיסטית, פיזיו של רצפת אגן. ואז מה קורה? ספרי לנו.
אני נתקלת הרבה בשאלה הזאת, גם כשמתקשרות אליי, כשרוצות לקבוע תור, או כשכבר מגיעות. לרוב אני את התאום ציפיות הזה עושה כבר בטלפון, ובאמת הבדיקה הראשונה אצל פיזיותרפיסטית, בעיקרון פיזיותרפיסטית רצפת אגן זו פיזיותרפיסטית, שקיבלה הסמכה לפיזיותרפיה, וסיימה תואר ראשון והכל, ואחר כך, אחרי כמה שנים, עשתה קורס נוסף, כזה פוסט, שהיא מתמחות לרצפת אגן, וכל מה שקשור בבדיקות של זה. והבדיקה הראשונה, היא כוללת תשאול די מעמיק. זה יכול להיות איזה 20 דקות, לפעמים אפילו חצי שעה של שיחה, בדיוק על כל הדברים המביכים האלה, וחפירות על כל אחת מהמערכות. לרוב יש צורך בבדיקה וגינלית. אני אומרת לרוב, כי לא תמיד עושים את זה בפגישה ראשונה, ואם יש מישהי שהיא מאוד מאוד חוששת, נרתעת, ויש איזשהו עניין עם זה, אז גם אפשר לעקוף את זה, וככה לתת לה איזה תרגול יותר כללי, אבל הרצון לבדוק... לעשות את הבדיקה הווגינלית הוא כדי לראות איך הכל עובד, ואין דרך אחרת לצערי לבדוק את זה, זה לא כמו יד שאנחנו מבקשים לכופף, יד מתכופפת ומבקשים להישר ויד מתישרת, ופיזיותרפיסטית רצפת אגן הוא שמחה כדי לעשות את הבדיקות האלו. כל ההסתכלות שלנו היא קצת שונה מאשר של רופא, אנחנו מחפשות לפעמים דברים קצת אחרים, אנחנו מתחילות בהסתכלות, לראות שהכל במקום, מבקשות לפעמים להפעיל איזה לחץ תוך בטני יותר גבוה, לראות אם יש
שגם,
תגובה.
שגם, רגע, יש לכם גם כיסא כזה כמו לא, של גינקולוגים?
לא, אצלנו לרוב שוכבים על מיטה רגילה.
אוקיי. Okay.
זה יותר נעים, הרגליים קצת פחות
פרוסות.
כן.
אני שואלת, כי זה בטוח מחשבה שעוברת, כאילו, נכון. הנה, אני לא יודעת איך בדיקה כזאת מתרחשת, נכון. אני אף פעם לא הייתי בבדיקה.
אצל רוב הפיזיותרפיסטיות, המיטה היא מיטת טיפולים רגילה, כמו מיטת מסאז'ים כזאת. תדמיינו.
יש גם אווירה כזאת של מסאז' כשמנים.
יש אווירה נעימה, לא שמנים וכזה, אבל...
וריח טוב.
יש לפעמים שמן קוקוס או שמן שקדים. אבל... בסך הכל, רוב המקומות ורוב הפיזיותרפיסטיות כן דואגות שהקליניקות שלהן יהיו נעימות. גם בקופות החולים, בדרך כלל יש את החדר המיוחד לרצפת האגן, שהוא חדר נעול, ובדרך כלל הוא נעים כזה, באמת כדי לאפשר את המקום הזה וחוסר הנעימות שתעבור כמה שיותר בשלום. ובבדיקה אז באמת מסתכלות, אחר כך כן בודקות כדי לראות, גם אם... לראות אם יש נקודות של כאב מסוים, להרגיש את השרירים להרגיש את הטונוס שלהם הבסיסי, האם יש איזה שריר שהוא קצת יותר מקובץ ואנחנו לא יודעות על זה, או כן יודעות. להרגיש האם יש איזה רפיון, אנחנו מבקשות לקבץ את השרירים ולשחרר, כדי לדעת האם הנבדקת עושה את זה נכון, עושה בכיוון הנכון, כדי להעריך את הכוח, את הסיבולת של השריר, כמה מבודד היא מסוגלת לקבץ, או שהיא נעזרת בשרירי עזר נוספים, של מקרבי ירחיים, בטן, שבנים, יש כל מיני עזרים למי שקשה. ולפי הבדיקה הזו, אחר כך מתאימים את התרגילים לכל אחת באופן אישי לה.
ואז זה בעצם כמו כל טיפול פיזיותרפיסטי, שבעצם האחריות על הטיפול היא עוברת למטופלת, והיא צריכה לעשות את כל התרגילים.
כן, התרגול הוא מאוד מאוד חשוב. בסופו של דבר מדובר בשרירים. אז שרירים צריכים שיפעילו אותם, וצריכים שיתרגלו אותם, וכמו כל שריר אחר, אם לא נעשה עבודה אקטיבית בשבילו, אז
זה לא כמו ללכת לאימון כושר פרטי כזה.
שהמאמן עושה את המתיחות בשבילך.
השרירים זה שרירים שהתרגול איתם הוא לא יכול להימשך לאורך זמן, זה לא כמו עכשיו עבודת ידיים או רגליים שאפשר לעשות רבע שעה, חצי שעה של תרגול מעמיס והכל, ומקסימום אחר כך קצת יכאב השריר ונרגיש שעבדנו ואיזה יופי. כשהשרירים האלו מתעייפים אז הם מפסיקים לעבוד. אז לכן התרגול הוא יחסית בדרך כלל די קצר, זה לא תרגול של פרק זמן מאוד ממושך. אני באופן אישי אוהבת להתאים את התרגול גם לאורך החיים של האישה, אז אם היא עובדת או אם היא בבית עם התינוק, או ככה לנסות לראות איפה משלבים את התרגול ביום יום, כדי שתהיה ענות ושהיא תתרגל. ובדרך כלל כשנשים מתרגלות, גם אם זה לא בתדירות שהנחיתי או זה, אין פספוסים. השיפור מגיע.
מעניין.
זה החלק הכיף של התחום.
כן, לראות איך את עוזרת לאנשים זה תמיד מספק. מה הריון מעולה לנו לרצפת הגן? שגם יש כתבה שכתבת ונמצאת במגזין.
נכון.
ואני ממש ממליצה לכל הריונית והריונית לעתיד לקרוא. אבל בואי נדבר על זה קצת יותר לעומק, כי הריון עושה לנו דברים פחות מגניבים.
יש לי חברה שהיא מאמנת כושר פרטית כזאת, והיא אמרה שכל מי שמגיעה אליה אחרי הריון, אז אומרת לה שהיא לא יכולה לרוץ. שתיתן לה דברים אחרים, כי לרוץ היא לא יכולה, כי ישר בורח לפיפי. אז
אותה חברה,
אז היא אומרת להם ללכת לפיזיותרפיה, לא, כן,
יותר חשוב לנו אחרי לידה להוריד את הבטן, להוריד את המשקל, להתחתב, מאשר באמת לדאוג לדבר המביך והמציק הזה שקרה לנו בעקבות ההריון והלידה.
וגם יותר נעים לקחת מאמנת כושר מאשר ללכת ולפסק רגליים.
נכון. מה, אין כמעט נחניקה מהקפה?
למה? אני לילדתי בקיסרי, לא יודעת.
נדבר גם על זה.
רגע, בסדר.
בדיוק, העלית פה נקודה, מעיין, תכף נדבר גם על קיסרי. אבל בואו נתחיל מההיריון עצמו, כי בעצם כבר מהרגעים הראשונים של ההיריון, הגוף שלנו מתחיל להשתגע, שרירים.
כן, בהיריון מופרשים הורמונים, שגורמים לכל הרקמות להיות גמישות יותר, כדי לאפשר לגוף להתרחב, לאגן להתרחב, לבטן. וזה גם, זה משהו שנורא תלוי כל אחת אני לא אוהבת לקרוא לזה איכות הרקמה, אבל בגנטיקה שלה, כמה בגמישות ובאיך הרקמה מקבלת את זה. וכתוצאה מזה, גם בגלל העומס של ההיריון, וגם בגלל הגמישות יתר הזו של הרקמות, אז יש כמה סימפטומים שיכולים לקרות בזמן הריון. אחת זה מה שהרבה נשים סובלות מזה, זה הסימפיזיוליזיס, שזה המפרק במרכז האגן, שכשרקמת החיבור נהיית פחות חזקה ויותר גמישה, אז העצמות מתחילות קצת לשחק, קצת לזוז, להחליק אחת על השנייה.
ממה שאני קוראת בקבוצות של נשים, זה סיוט מטורף.
זה עלול להיות סיוט.
וכאבים קשים, ויש בנות שגם יוצאות לשמירת הריון בגלל זה.
נכון. זה יכול להיות החל מכאב קל, או קצת קצת גרירת רגל.
אנחנו לא ככה גוררות את עצמנו בהיריון, אז מה זה כבר עוד?
גרירת רגל שנמשכת אחרי ההיריון.
זה, לפעמים זה גם קצת נמשך, אבל הרבה פעמים זה גם עובר עם הלידה. בעיקר מה שמאוד מציק וכואב זה תנועות שהן אסימטריות. הליכה, עלייה במדרגות, גלגול במיטה מצד לצד, הוא עלול מאוד לחוב. כל השינוי תנוחה וה...
זה נשמע כמו כל תנועה.
זה בערך ככה.
כאילו מה עושים עוד חוץ מללכת ולהתגלגל.
בערך רק שמתיישבים וכמה אם זה איזושהי תנועה שהיא סימטרית יחסית.
יקום רגע, נשב רגע.
ואז זה דבר אחד, שאפשר ככה גם קצת להקל עם תרגילים, וגם יש חגורות שמיועדות למי שמאוד מאוד מאוד סובלת וממש מגיעה למצב שקשה לה לזוז, אז חגורות תמיכה באגן.
שזה מאוד מפתיע שפיזיו של רצפת אגן יכול לעזור במצבים האלה, כי זה מידע שאנחנו באמת, רוב הנשים פשוט לא יודעות.
נכון, וגם הרופאים לא מפנים. משום מה.
רופאים האלה, באמת, יש להם כמה בעיות בליווי הריון, זה באמת מרגיז.
צריך לעשות להם כנס הסברה.
ממש, תעשו איזה אגודת פיזיו רצפת אגן, ותחילו, באמת, כי יש הרבה דברים ברפואת הריון, שאנחנו הולכות לרופאים, ומתלוננות על איזשהו משהו שממש מפריע לנו, והתשובה שלנו זה...
תלדי.
תלדי. ובסופו של דבר אנחנו צריכות לבלות מספר חודשים עם איזושהי בעיה שמציקה לנו. וזה שאומרו לנו שאחרי שתלדי זה יעבר, זה לא עוזר, זה לא עושה שום דבר.
לאותו רגע זה לא.
נכון? נחמד לדעת שעכשיו זה לא יקרה לכל החיים, הדבר הזה שאני מרגישה, אבל...
כן, זה נכון.
אז תדעו שפיזיו רצפת אגן... ובמקרה כזה יכול מאוד להקל.
נכון. דבר שני שקורה בהיריון, זה, וגם לא אצל כל אחת, וזה מאוד מאוד תלוי...
נתוני פתיחה.
כן, גנטיקה. תמיד תאשימו את אימא.
יופי.
זה היפרדות בטנית, מה שנוהגים לקרוא. שבעצם זה היפרדות של סיבי רקמת חיבור שנמצאת במרכז השריר האורכי של הבטן. אלה שיש להם ריבועים, אז באמצע יש פס כזה, נכון? יותר שקוע.
תמיד יש לי ריבועים.
אז הפס הזה...
גם עכשיו יש לי ריבועים. עכשיו יש לי ריבועים.
אז בעצם רקמת החיבור הזו אצל חלק מהאנשים נפתחת, נפרדת, הסיבים ברקמת החיבור נפרדים. מעצם המתיחה של הבטן.
ורואים את זה? בזמן של ההיריון רואים את זה?
יש כאלה שלפעמים רואים, בדרך כלל כשזה בדרגת חומרה יחסית גבוהה, אז אפשר לראות מין בלט כזה, כאילו אם האישה...
אז נראה לי שיש לי כזה.
כמה לישיבה, משכיבה, אז...
תעמדי רגע מה היה.
לפעמים.
אני יכולה להראות לך, בעצם שלי עושה ככה כשאני עושה שריר. אונית משולשת.
אז יותר אפשר אחר כך לבדוק אותך.
פחות. פחות מגניב.
לא צריך בשביל זה בדיקה וגינלית. חשוב כאן לטפל בזה אחרי הלידה. כי אם הסיבים האלו פתוחים במעל... מספר סנטימטרים מסוים, בכל מאמץ תוך בטני שהוא קצת מעבר, אז זה עלול להמשיך להתרחב, ואז עברי הבטן נדחפים פנימה, וכדי שלא נגיע למצב של איזה בקע, אז כדאי כן לטפל בזה, ואפשר לטפל בזה, מסתדר גם די טוב, יש איזו ענות יחסית טובה עם תרגול נכון של ה...
אז תסתכלו לי ככה.
בבקשה, מעיין, לקבוע תור.
באמת, תסבו אותי.
שטויות. תסיימי, שטויות, תלדי בשעה טובה, משכב לידה ופיזיותרפיה. כן. אז היפרדות בטנית שצריך לטפל בה.
נכון, ובדרך כלל בהיריון אז גם יש נטייה יותר לרוץ לשירותים וקושי להתאפק מעצם זה שהרחם נמצאת מעל השלפוחית, ומהכובד של ההיריון והלחץ המכני שיש שם על השלפוחית, אז קשה לה יותר לשאת קיבולת נורמלית של שתן. אבל זה באמת...
ויש משהו לעשות עם זה? זאת אומרת...
אין הרבה מה לעשות עם זה, אבל מה שכן, אם יש... גם אם, אפילו עם כל הכובד של ההיריון והכל, לא אמורות להיות דליפות שתן. כן, כי זה לא משהו שהוא נורמלי בהיריון.
בכל התיאורים של הסימפטומים, וזה מופיע הרבה, כאילו...
זה מופיע, אבל צריך לטפל... אני מאמינה שכדאי לטפל בזה, כן. זה לא משהו שצריך להיות. בסופו של דבר זה מראה על קושי של השרירים, לשמור על הסוגרים מספיק חזק, ולפחות להספיק להתאפק עד שמגיעים לשירותים, כמה דקות, או לא, לא אמורה להיות דליפת שתן בהיריון.
אוקיי. אז גם בזה צריך לטפל. לא, זה נקודות, כי שוב, הרפואה מתייחסת לזה, כאילו, כן.
בסדר, תדלפי קצת, כן. ותדלי, ואז יהיה פחות עומס, אבל עדיין זה מראה לאיזושהי חולשה. זה לא... אז כן, כדאי לטפל, אפשר רצוי בהיריון כבר, וכמובן אחרי.
אז לפני, אחרי, לידה. מה לידה מעוללת לנו? לידה וגינלית, לידה קיסרית, מעיין.
כן.
מסתכלות עליי.
לא, כי אמרת, אני עליתי בקיסרי, אז הרצפת הגן שלי פרפקט.
נכון.
טוב, אז אני אתחיל מהקיסרי.
מתנסית כזה מעלינו.
בעיקרון, קודם כל, גם יש ילדה בקיסרי, נשאה תינוק 9 חודשים. אז היה עומס, קיים עומס, יש מתח מתיחה.
ככל שהתינוק כאילו גדול יותר.
שמן יותר.
התינוק שמן יותר. כשהם תינוקות והם בבטן, אפשר להגיד הם שמנים, נכון? זה בסדר. אז יותר זה?
זה תלוי במבנה שלך ובגודל שלך ובכמות המים. כאילו קשה להגיד, אבל כן, ברור שככל שהריון הוא יותר כבד, אז יש יותר עומס על הכל. וגם מי שילדה בקיסרי נשאה הריון 9 חודשים, ואת כל הכובד הזה על רצפת האגן, והמתח של השרירים, בסוף זה הרי דוחק את השרירים ואת האיברים כלפי מטה. אז גם אם לא היה את הלחץ, גם הרבה קיסריות התחילו תהליך של לידה רגילה. היו שם צירים, היה ניסיון ללחוץ, לא קרה כלום והגיעו לקיסרי. אז מה שנקרא...
אכלו אותו מכל הכיוונים.
בדיוק, תודה. תודה. וגם אם זה היה קיסרי מתוכנן, אז כן, גם בצלקת הקיסרית כדאי לטפל, וגם כדאי לבדוק, לראות באמת שעדיין שרירי רצפת האגן תקינים, ושהתפקוד שלהם הוא בסדר, וכדאי לקבל הדרכה על עיסוי לצלקת הקיסרית וטיפול בה, כדי שלא יקרה מצב, כמו שקורה הרבה, שנשים מסתובבות שנים אחרי הניתוח הקיסרי, ואומרות, כן, אין לי כל כך תחושה באזור הזה, ובסדר, זה קצת קשה כזה, אבל לא נורא.
אלא את מהנשים האלה מסתובבות בינינו.
יש לך פה כבר שתי סיבות ללכת לטיפול מעיין. אני חושבת שאת לא תוכלי להתחמק מזה. הקליניקה של אמיקה נמצאת פה.
ממש קרוב.
ממש קרוב.
אז זה בנוגע לקיסריות, ובלידה רגילה, בעצם מה שקורה זה שיש נטייה די טבעית, כשאנחנו לוחצות בזמן הלידה, אז אנחנו עוצרות את האוויר, ואז לוחצות, ואז אנחנו דוחקות את כל רצפת האגן שלנו, ואת האיברים יחד עם התינוק החוצה. תנשמי.
כי נפל לך את חול.
כן. וגם הנזק לרצפת האגן הוא מן הסתם יותר גדול, כי השרירים נורא נמתחים.
אני חייבת רגע להגיד למאזינות שלנו שלהקליט הפרק הזה בעודי בהיריון עוד חודשיים ללידה הזה, אני מקריבה פה הרבה בשבילכם.
אבל הנה, אבל את תוכלי לקחת מזה טיפים. לגמרי. ולהקל על עצמך ולהביא את עצמך ללידה הרבה יותר בריאה.
אני מנתקת רגשית, זה לא מה.
לא, אני כאילו יושבת פה ואני מדמיינת את, את הלחיצות בחדר לידה, וכאילו, אוקיי.
לנשום.
אז תכף גם תספרי לי על המשרוקית הזאת ששמעתי עליה. אבל איפה היינו בדברים שיכולים להידחק החוצה?
אנחנו לוחצות את התינוק, וההדרכה היא, לפעמים היא נכונה והיא עוזרת באמת, זה מאוד מאוד תלוי במיילדת שנמצאת במשמרת באותו רגע. ולפעמים פשוט אומרים לך תלחצי תלחצי.
ומאיפה אנחנו יודעות ללחוץ?
נכון. או שמכוונים אותנו, כאילו את רוצה לעשות קאקי, או כל מיני כיוונים כאלה, אבל אף אחד לא מדריך אותנו לנשימה. ובעצם מה שקורה, שאנחנו לוקחות את האוויר, עוצרות, דוחפות, וזה קצת קשה גם להתקדם ככה בלידה. כאילו זה, בסוף התינוק נולד. אבל אז חותכים, נקראים, וכזה, ובעצם מה שהיה נכון לעשות, הנה אני אתן לך טיפ.
כן, אני רושבת, אני רושבת. מקליטה הכל.
זה שבזמן, באמת בזמן צירי הלחץ והלחיצות, אז הכי נכון זה להוציא אוויר תוך כדי, גם כדי שרצפת האגן בעצם תעלה למעלה, ויהיה לה יותר קל, יהיה יותר קל לנרתיק להיפתח ולתינוק לצאת החוצה ו... לשמור על כל האיברים במקום, ורק ללחוץ את התינוק החוצה, ולא יחד עם כל ה...
רגע, וזה שירות שאתן נותנות, הדרכה לאיך ללחוץ? אפשר לקבוע תור?
כן, הייתה אצלי מישהי... אתה
מחפשת סיבה לקבוע תור לכל דבר אפשרי. אז גם אם היא לא צריכה, היא מוצאת סיבה.
אני רוצה לבוא מוכנה, באמת, אני...
כן, הייתה אצלי מישהי, אמנם הריון ראשון, אבל שהיא רצתה לבוא מוכנה יותר ללידה, אז גם הסברתי לה אנטומית מה קורה, ואיך הנשימה קשורה לרצפת האגן, והיא מאוד קשורה, ומה קורה שם, ואיך נכון לעשות.
כי בקורס הכנה ללידה סטנדרטי, אומרים לנו, תנשמו כדי להעביר את הצירים, לא באמת, כאילו, אני מניחה שיש קורסים
יותר. יש את המקום של הנשימה של הצירים, שהוא באמת... זה מניסיון אישי שלי, אני יכולה להגיד שזה באמת מאוד עוזר, כשלוקחים אוויר ונושמים וככה מנסים את ה... אבל מעבר לזה, בשביל ללדת, אז גם כן זה נורא חשוב לא לעצור את האוויר ואז לדחוף. תמיד חשוב לנשום, להוציא את האוויר.
אוקיי, רשמתי. רשמת, מעיין?
אני בטח גם ככה אסיים בוד כיסא, אני כבר...
לא מתוח.
שאלה איפה תתחילי?
נתחיל. בצירים.
אוקיי. תספרי לנו על המשרוקית הזאת.
כן, לא משרוקית. מנשפית.
מנשפית.
בעצם המנשפית הזאת, מה שהיא עושה, היא נותנת התנגדות לנשיפה שלנו, אוקיי? אנחנו מוציאות אוויר תוך כדי מאמץ. מצד שני, זה שומר על איזשהו לחץ... תוך בטני עדיין, כדי כן לאפשר את, את הלידה בצורה מיטבית. זה לא רק ללידה. זה באופן כללי, תרגול נשימה הוא מאוד מאוד חשוב בכלל, והוא חשוב גם לרצפת האגן, כי יש קשר ישיר בין השרעפת לרצפת האגן, ואחד התפקידים של רצפת האגן הוא גם לעזור לשרעפת לחזור למקומה בזמן נשיפה. וזה משפיע, אז זה משפיע על הנשימה, זה משפיע על הקול שלנו.
באמת?
כן.
וואו, אז זה ממש מקיף.
כן.
חצי גוף זה רצפת אגן?
כי זה מרכז העניינים, זה קשור להכל.
אז איך זה שזה נשאר כל כך באפלה, מרכז העניינים הזה? זה מה שמטריד אותי בסיפור.
עכשיו זה קצת מתחיל להתעורר, אני חושבת. איך? הרבה בושה, ולא מדברים על זה. זה...
אז טוב, טוב שאנחנו... זה קשור גם לשרפת, מסתבר.
נכון.
קבעת כבר תור בינתיים?
בינתיים אני לא באה. זה בסל הריון? אפשר לקבל על זה החזרים? את יודעת?
לא בכל הקופות.
כן, יש קופות שבאופן כללי מחזירות על כל פיזיותרפיה פרטית, ויש שלא. ויש את הביטוחים פרטיים למי שיש. אם הביטוח הפרטי כולל פיזיותרפיה, אז אין שום בעיה לקבל החזר, כי זה פיזיותרפיה.
יש גם דרך הקופה.
נכון, יש גם דרך הקופה, אבל אז יש בעיה של תורים הרבה פעמים.
לצערי. תקבי עכשיו.
יש מדינות, סליחה, שכל אישה אחרי לידה מקבלת טיפול.
נכון, ויש...
בדיקה וטיפול
נכון,
של רצפת הגן.
ועוד יותר מזה, יש מדינות שאם האישה אחרי הלידה לא הולכת לרצפת הגן, היא לא תקבל את התנאים הסוציאליים, כאילו את התמלוגים של מגיע לה...
את הכסף על החופשת לידה? וואו, זה בטח כאילו בסקנדינביה. זה... טוב, אז רגע, דחיתי, בואי נגיע לקטסטרופות.
הלידה.
הכל כן. צנח לך, מה עכשיו?
לא, בלידה יש כמה דברים שקורים. בעיקרון, קודם כל, גם יש, את ה... יש חתך יזום, האפיזוטומיה. יש נשים שלא חותכים במכוון, אז לפעמים נקראות. גם אם אין קרע, עדיין יש מתיחה של הכל. התפרים, אם יש תפרים, אז חשוב מאוד... שנשים ידעו שזה לא אמור להיות ברמת כאב כזו שהן לא יכולות לנשום. כאילו, אם יש איזשהו כאב, אז צריך ללכת ולראות אם אין איזה תפר שתפוס שם חזק מדי, ויש לפעמים נטייה לתפור.
בואי נגיד שלא לקבל את עבודת התופר או התופרת כאילו...
נכון.
כגיוון, ואם משהו כואב, אז לבדוק. לא להסס ולא להתבייש ולא כלום.
נכון, כי חבל, כי אחר כך זה הופך להיות צלקת, ואז הרבה קשה לטפל בזה יותר. אז הרבה פעמים הולכות, ואז משחררים את התפר.
אבל אם זה כבר כזה, עושה כזה... אני לא יודע איך להגיד את זה.
תגידי.
יש לי את זה רק בתנועות ידיים, זה לא עובר בפודקאסט.
תגידי.
אם זה כאילו מתרחב יותר על המידה גם ככה, אז לא צריך כזה לתפור את זה קצת...
לא תופרים, לא עושים הצהרת נרתיק בתפירה.
שחזור לעצמו על המקום כבר?
יש את ה... באמת זה כזה מיזוגני, אבל שמעתי הרבה פעמים שזה שתופר, הרופא שתופר, אומר לה... כן, זו תופעה שקיימת לצערנו, אומר לאבא הטרי שהוא...
הנה, הוא מחזיר אותה לאוש.
כן, משהו, כל מיני אמירות כאלה, על תוך כדי התפירה, איך.
ממש. לבעוט בו. אפשר לפעמים לשחרר שם תפר אחד, ואז החיים קלים יותר, כאילו, יפי. זה לא... כן. בסך הכל ההחלמה מזה אמורה להיות בסדר. כן, יש לפעמים איזו רגישות באזור, ואז הפיזיותרפיה גם באה, היא מאוד יכולה לעזור אם יש בצקת שלא ירדה, ושלא השתקמה אחרי 3 חודשים, כאילו שזה פרק זמן שכבר... די אמור, כל הבצקתיות הזאת אמורה להיעלם. אז אפשר עם פיזיותרפיה להוריד קצת, לעזור לבצקת, ואם יש כאב באזור הזה של הצלקת, של החתך או התפרים, אז...
מה זה בצקת הזאת?
נפיחות.
זה נהיה כאילו בלידה?
כן.
כל הגוף שלנו הופך להיות בצקתי.
זה סטרס. קודם כל בהיריון גם יש בצקת, וגם... מהסטרס של הלידה והלחץ והמתיחה של הכל, אז לפעמים נשארת קצת בצקת כזאת, מין... זה לאט לאט יורד בדרך כלל, אבל יש נשים שצריך לעזור להם. לפעמים יש איזה שריר תפוס אחרי שאנחנו לא יודעות אליו, זה יכול להקרין לרגל...
שריר תפוס מהלידה, מהמאמת?
נכון. ואחרי הלידה גם הרבה פעמים מתעוררים כאבים בעצם הזנב, שזה גם, בשביל זה אנחנו פה, מה שנקרא.
וואו, אתם באמת עושות המון דברים שאנחנו...
נכון.
הקהל הרחב לא יודע.
נכון.
אז נראה לי שבאמת ההסקנה הכי חשובה, זה שבניגוד למדינות בהם מחייבים אותנו ללכת לבדיקה ואבחון ראשוני אחרי לידה, אנחנו צריכות להכריח את עצמנו.
כן, לגמרי.
ופשוט ללכת עם כל הקושי של אם יש תינוק.
נכון, כאילו... אבל אני גם זורמת עם תינוקות. כאילו אם אין ברירה ובאים עם התינוק, אז אנחנו מוצאות...
שזה לא יהיה מחסום.
נכון.
וכדאי לעשות את זה.
כמה זמן אחרי לידה?
אחרי בדיקת רופא. כאילו מ6 שבועות והלאה.
ומה חשוב מהזווית של רצפת האגן? מה חשוב שיקרה ב6 שבועות האלה? שיש להם את השם הכי מעצבן, משכב לידה. לא יודעת.
נכון.
לא התחברתי לשם הזה אף פעם.
לגמרי. אבל מה שחשוב, בואי ככה, ב6 שבועות האלה, באמת באמת חשוב שהאישה לא תתאמץ יותר מדי. כי הרבה פעמים אחרי לידה, בעיקר לדעתי מהניסיון האישי שלי,
נכון, שכחנו להגיד שאת, יש לך 3 ילדים.
נכון.
נכון? יחסית צפופים.
2, 4 ו-6.
כן, שזה המון, המון עבודה, המון התעסקות האימהית.
נכון, אבל זה כיף גדול, לפעמים. רוב הזמן. אז לרוב, דווקא אחרי לידה שנייה והלאה, אז יש לנו יותר צורך לתת לילד הגדול את מה שהוא צריך, ואז לחזור, ואנחנו מרגישות נורא נורא טוב עם עצמנו, ואנחנו פתאום נורא קלות אחרי כל הכובד הזה של ההיריון, וכל מה שסחבנו וזה, ואז אנחנו באות ומרגישות שאנחנו יכולות הכל, ואנחנו מרימות ילד גדול שיכול לשקול בין 15 ל-20 קילו, ואנחנו ממש כאילו מתוזזות והכל, ואנחנו חושבות שהכל סבבה, אבל בעצם זה לא באמת...
כי אנחנו אומרות לנוח.
נכון, וגם הכל עדיין נורא חלש. כאילו, אפילו שאנחנו מרגישות מעולה, השרירים עוד לא חזרו למקום שלהם, הם עוד לא חזרו לכוח שלהם, עוד אין להם את התמיכה שהם יכולים לתת לנו, ואז אנחנו עלולות כאילו לעשות עוד נזק.
אז לנוח, לא לסחוב מסעות.
לתת ל6 שבועות האלה את הכבוד שלהם, ו...
ואם לא לעשות כלים, לא לעשות כביסה.
ברור.
נכון, לא לנקות.
נכון.
לא לעשות כלום, תגידי שזה המלצת רופא.
לא, לא, המלצת פיזיותרפיסטית רצפת
אגן. לא אמרתי לא לעשות כלום, סליחה, סליחה. לצאת, לטייל עם העגלה, בניחותה, בכיף.
לא, אבל את לא נותנת לנו איזה פטור מכל עבודות הבית והמשימות.
עבודות הבית זה ברור.
אוקיי, הנה, את רואה.
זה ברור, זה...
נתתי לעצמי איזה פטור כשראיתי 2 מסים.
שנתיים מסורך להזיז כלום.
יש מצבים שדורשים איזושהי התערבות רפואית שהיא מעבר לפיזיותרפיה?
כן.
ואז את יודעת להפנות?
כן, ברור. אם הדברים ממש, כאילו, יש דגלים אדומים ש...
קטסטרופה.
לא ניכנס אליהם, רק נגיד שיש דגלים אדומים כאלה.
וגם אם יש איזה שהם כאבים שהם חריגים או משהו, אז ברור שללכת לרופא, זה קודם כל.
לדאוג לעצמנו. לא להגיד ילדנו וזה קשה וזה כואב.
נכון.
ולהישאר עם הכאבים האלה לבד בבית עם תינוק צורח.
נכון.
פילאטיס ויוגה וכל הדברים האלה שהם עושים אותנו.
זה מאוד חשוב. והתרגול עצמו הוא טוב. חשוב להקשיב למדריכה. כשהיא אומרת להוציא אוויר, לקחת אוויר, זה מאוד... יש לזה תפקיד, זה לא סתם. גם מי שעושה, אני ממש מנסה, אפילו בדיקה חד פעמית, רק לדעת שאת בסדר בכיוונים. ושאין איזה משהו שהוא מעבר שצריך לעבוד עליו, כי גם אם את לא יודעת שיש לך היפרדות בטנית נגיד, ואת הולכת ומתחילה לעבוד על פילאטיס, ולעבוד ולהעמיס על הבטן והכל, אז חשוב שתדעי איך לעשות את זה נכון, ואיך להחזיק את הבטן, ולמה את מסוגלת, ומה יותר מדי, כדי שתדעי להעריך את זה, ולא לגרום לעצמך נזק.
בגלל שאין לנו את המודעות הזאת של בנקודות קיצון, כמו לידה, ללכת להיבדק אחריה. אז גם אם אני עכשיו 7 שנים אחרי לידה, ואני רוצה להתחיל לעשות...
נכון. גם לפני לידה. כאילו זה משהו שזה אפילו הייתה אצלי רקדנית למשל, שכביכול יוצאים מנקודת הנחה שהמודעות גוף שלה היא מאוד גבוהה, ושהיא יודעת מה זה, וכשהיא רוקדת ולא יודעת, עומדת על קצות האצבעות וזה, אז מן הסתם הגוף מעודק ומוחזק והכל... ולקח לה כמה פעמים עד ששתינו כאילו הבנו שהיא פשוט הכל עושה הפוך. כל מה שאני מתדרכת אותה לקווץ היא משחררת, וכשאני זה אני מרגישה, זה היה ממש, ממש קשה להבין מה בדיוק קורה שם. אז גם מישהי שחושבת שהיא סופר וומן, והיא ממש מכירה את הגוף שלה טוב, אז... חשוב כן לבוא ולפחות לדעת, לקבל את האישור שבאמת את מכירה את הגוף שלך מעולה ואת עושה טוב ואת הכל ואת יכולה להמשיך לתרגל ולעשות מה שאת רוצה. ואני רוצה להגיד גם שאם רוצים ללכת לפיזיותרפיה דרך קופות החולים, אז הפניה אפשר לבקש גם מרופא משפחה. לא צריך בשביל זה להגיע לרופא נשים.
אוקיי, שזה עוד יותר מקליל.
זה כאילו יותר קל, כן.
טוב, אז אני חושבת שאני למדתי הרבה... אני לא התחקת, לא, מה אמרת שאת מדחיקה?
את מפנימה.
אני הפנמתי.
נהדרת.
היא כבר קבעה תור.
אני כבר חושבת על הנשימות בחדר לידה. היה לי כיף, באמת. זה הלחיץ אותי קצת לשבת ולדבר על רצפת הגן כל כך הרבה זמן. אבל באמת למדתי הרבה דברים. אני בטוחה שגם אתן, מאזינות שלנו, למדתן. ותפנימו, אז תודה מעין שהצטרפת.
היה כיף.
קמת השקעה בבוקר והגעת לפה, ותודה רבה מיקה.
תודה שהזמנת אותי.
ניפגש בפרק הבא. ביי.
ביי.
ביי.